הגענו לדף ממדל דמות ב' בשתי שורות מלמטה, למדו במשנה מצוות לולב כיצד, כיצד הייתה נעשית במקדש ביום טוב הראשון שחל להיות בשבת. המשנה ביארה שבערב שבת חזנים שממונים על כך היו מסרדים את הלולבים על ספסלים מקורים שבהר הבית. מה בדיוק הכוונה? הגמרא אומרת, תנא קמת רב נחמן, היה תנא אחד ששנה את משנתנו לפני רב נחמן, ואמר, חזנים סודרים את הלולבים על גג האצטבה, כלומר על הסככה של הספסלים הללו, בעצם בשמש. אמר לרב נחמן, וכלי יבשנו צריך. אם יניחו את הלולבים על גג האצטבעות, הם יתייבשו. לולב יבש, פסול למצווה. אלא אם על גב האצטבה, הכוונה על גבי הספסל עצמו, ועד רבה, גג האצטבה, הצל, נתן צל ללולבים, מנע מהם להתייבש. אמר רחבה, אמר רבי דהר הבית, סתיו כפול היה. כלומר, שתי שורות עגולות שהצטבעות, הקיפו אותה. ולא זו בלבד שתי שורות, הכוונה סתיו לפנים מסתיו. כלומר, שורה אחת, שורה אחת חיצונית ושורה אחת פנימית. הגענו למשנה הבאה במאה עמוד א', אומרת המשנה, המשנה מתארת את איך בדיוק היו מקיימים מצוות ערבה במקדש. מצוות ערבה כיצד, מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, יורדים לשם ומלטים משם מרביות של ערבה. כלומר, שלוחי בית דין היו מגיעים לשם, ולוקחים משם, לקטים משם ענפים רכים וארוכים של ערבה. ובאים וזוקפים אותם בצדי המזבח, ככה הכהנים עשו, וראשיהן כפופים על גבי המזבח. כלומר, ראשיהם של הערבות הם היו כפופים, כלומר, נטויים על גבי המזבח, אבל בלי לגעת בפועל במזבח, והגמרא תתאר את זה. תקו ויריב ותקו. הכהנים תקו תקיעה, תרועה ותקיעה בחצוצרות לעוד שמחה של מצווה. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת. בכל יום מששת הימים הראשונים של חג הסוכות, הכהנים מקיפים את המזבח פעם אחת. ואומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. רבי דה אומר ככה יום, אני והו הושיע נא, כלומר, זה חלק משם השם. ואותו היום, כלומר, ביום השביעי של החג, מקיפים את המזבח שבע פעמים, כדוגמת, ההקפות האלה במקדש היו כדוגמת ההקפות של היהודים בכיבוש יריחו בימי יהושע בן נון. בשעה פטירתן מן המורים, כלומר, בשעה שסיימו את ההקפות והלכו מהמקדש, מה הכהנים היו אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. כלומר, היופי הזה של הקפת המזבח בערבות, עשינו לכבודך מזבח, כי המזבח מכפר על האבונות שלנו. רבי עזר אומר, ככה היו אומרים, ליה ולך המזבח, ליה ולך המזבח. כלומר, להשם ולך המזבח, אנחנו עושים את הכבוד הזה, לא רק למזבח. כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת, כמו שאמרנו מצוות ערבה במות החול, כך גם בשבת. אלא מה היו עושים? אלא היו מלקטים אותם מערב. כלומר, במקום ללקט אותם בשבת, היו מביאים אותם, מלקטים אותם מערב שבת, מביאים אותם למקדש מערב שבת, ומניחים אותם בגיגיות של זהב כדי שלא יקמושו. בינתיים מניחים אותם בתוך גיגיות של זהב שמלאות מים, כדי שלא יקמושו במשך הלילה עד לשבת בבוקר. רבי יוחנן בבוקה אומר, חריות של דקל היו מביאים וחובטים אותם בקרקע בצדי המזבח. לדעת רבי יוחנן בבוקה היה עוד מצווה, ענפים של דקל היו מביאים אותם וחובטים אותם בקרקע בין בחול בין בשבת, ואותו יום נקרא חיבוט החריות. ונחלקו הראשונים באמת עם הכוונה שזה חוץ ממצוות ערבה, הוא בא לומר שהיה גם חריות של דקל, או הכוונה במקום מצוות ערבה, לדעת רבי יוחנן בבוקה. עוד למדנו כאן, סיום משנה, אחרי שסימו על איתו לארבעת המינים ביום השביעי של סוכות, אז מיד התינוקות שומטים את לולביהן ואוכלים את רוגיהן. לפי פירוש רש"י פה, הכוונה, הגדולים היו לוקחים מיד הקטנים את החוטפים את הלולבים שלהם, וכן היו גדולים היו אוכלים את האתרוגים של הקטנים. כלומר, עשו כן מחמת שמחה שזכו לקיים מצוות החג, מין מעשה קונדס כזה. ויש גם פירוש אחרי שביעי הראשונים, שאחרי סיום מצוות לולב ביום השביעי, התינוקות שומטים את לולביהם, כלומר מניחים את הלולבים שלהם, והולכים ואוכלים את האתרוגיהם, שהקטנים עשו את זה ולא הגדולים. הגמרא דנה במקום מוצא, תנא מקום קלונאיה הווה, כלומר, זה היה מקום בן חורין, שהוא פטור מהמס של המלך. וגם התנא שמשנתנו וכן תנא דידן, מה הייתה המקר למוצא, למה הוא קרא למקום הזה מוצא? אי דדמיפק מקר דמלכה קר למוצא, מכיוון שהוציאו אותו מכלל החיוב של המס של המלך, אז הוא מוצא מן המס, זה הכוונה מוצא, יצא מן המס. עוד למד במשנה, הוא באים וזוקפים אותם בצדי המזבח. הגמרא מביאה ברייתא שמתארת את הערבות ששימשו למצווה הזו. הם היו ערבות גדולות וכו'. תנא, רכות וארוכות וגבוהות 11 אמה. הם היו ארוכות 11 אמה. למה? בשביל מה? כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה. כלומר, שיהיו נטויות על המזבח אמה. כלומר, ראשה כפוף של כל הערבה יגיע עד המרחק של אמה פנימה מעל ראש המזבח, אבל לא ייגרר על ראש המזבח. איך זה בדיוק יתקיים? אמא מרים משום הזות לשמה מינה על יסוד מנחלו. לפי אפשר ללמוד מהפרט הזאת שעל היסוד של המזבח היו מניחים את רגלי הערבות, ולא על הקרקע שסמוך למזבח. כלומר, באופן כזה, אז הערבות כן יכלו להיות גוחות, יכול נטויות במרחק עמל מעל מזבח, בלי שהראשים שלהם היו ניגרים על גג המזבח. ועכשיו הגמרא מפרטת את זה. זיסר כדעת האחר, אנחנו, אם אתה אומר שבאמת על הקרקע היו עומדות רגלי הערבות, מכדי, הרי מה כתוב במשנה במידות, עניין תבנית המזבח החיצון, עלה אמה וכנס אמה זהו יסוד, עלה חמש וכנס אמה זהו סובב, עלה שלוש זה מקום הקרנות. כלומר, אם עולים בגובה בדופן המזבח אמה מן הקרקע ונכנסים אמה, זה יסוד. עוד חמש אמות עולים, נכנסים, זה סובב. נכנסים אמה, זה סובב. עוד שלוש אמות נוספות עולים, זה מקום הקרנות. כלומר, מן הקרקע עד ראש המזבח היו תשע אמות גובה ושתי כניסות של אמה כל אחת. עכשיו, אם תעמיד את רגלי הערבות על הקרקע, כשהראש כפוף מעל גב המזבח, אז השתמשת כמובן יותר מתשע אמות, כי זה, אמרנו, גובה תשע אמות, ואמרנו כבר, הערבות הם 11 אמות סך הכל, והערבות צריכות לעמוד בשיפוע, כי יש כניסות של שתי אמות, היסוד והסובב. אז בעצם לא נותר מהאורכן, אלא פחות משתי אמות, כדי לכפוף אותם לגבי המזבח. זה לא מספיק שיהיו מעל המזבח אמה, בלי להיגרר למזבח. אז אומרת הגמרא, גוחות על גבי המזבח, איך הם משכחת? איך ייתכן מצב כזה שהם גוחות, שהם נטויות על המזבח, אבל בלי שיוגו בו, ייגרו עליו? אלא שמאמינה, יסוד, מה אנחנו כנראה שמדובר פה, שהערבות היו מונחות על יסוד, כלומר, בעמה בגובה יותר, ולא על הקרקע שסמוך למזבח. ואיך זה, למה זה? בציור כזה בעצם משתמשים רק בשמונה עמות גובה מהיסוד, ויש גם שיפוע, אבל בכל זאת יש פה עוד עמה נוספת. עוד עמה נוספת זה גורם לה ראשי הערבות להיות מעל הגג של המזבח אמה, בלי להיגרר עליו. ועומד הגמרא אכן שמע מינה. אמר רבי אבר, מה יקרא? מה הכתוב שמלמד את זה, את הדין הזה שנאמר? איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח, כלומר, כיף את המזבח בחג הסוכות, בענפים המגיעים עד קרנות המזבח. כלומר, משמע שהערבות היו מגיעים עד לקרנות, המגבעות אמה מן המזבח, כמו שלמדנו. מתנסות מעל המזבח. הגמרא מביאה לימוד נוסף של רבי אבאו מהפסוק איסור חג באבותים על קרנות המזבח. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל הנוטל לולב באיגודו, כשנוטל לולב כאשר הוא אגוד וקשור עם שאר המינים, והדס באבותו, הדס בכליה שלו, הדס משולש, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסור חג באבותים עד קרנות המזבח. כלומר, איגדו את הלולב והערבות בחג הסוכות עם הדסים אבותים, וכך יהיה לכם כמתן דם על קורבן בקרנות המזבח. עוד רשע מהפסוק הזה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, וכן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המכותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה הוא אוגל את החג באכילה ושתייה. כלומר, הוא לא רק אוכל בחג אלא גם מחבל את החג באכילה ושתייה מחוץ לחג, כלומר אחרי החג, זה עושה איגוד לחג מסביב לחג. אז מלא אבל הכתוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. כלומר, לגוד את החג באכילת אבות, בהמות אבות ושמנות. זה הכוונה באבותים עד קרנות המזבח. ואז יהיה לכם כאילו מתן דם של קורבן על קרנות המזבח. מכאן כמובן, לאיסרו חג. עוד הוראה של רבי ירמיה בשם רבי שמעון בן יוחאי, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה בשם רבי שמעון בן יוחאי, כל המצוות כולן, אין אדם יוצא בהן, אלא דרך גדילתם. כלומר, כל המצוות כולן שנעשות על ידי חפצים שהם גידולי קרקע כמו לולב, הדס וערבה, אדם יצא בהם ידי חובה, אלא אדם יצא בידי חובה רק אם הם עומדים כדרך גדילתן. כלומר, עיקרם למטה, למטה ולמטה, והראשם למעלה, שנאמר, בקרשים, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כלומר, בהקמת המשכן, התורה צוותה שהעמידו את הקרשים כשהם עומדים, כדרך שהם גדלים. החלק מהקרש היה גבוה באילן, הוא עמד למעלה, החלק בקרש שהיה נמוך בעץ באילן, הוא עמד למטה. אז ככה גם הדין בשאר המצוות, נניח כמו הקמת העמודים של המשכן והחצר, נטילת ארבעת המינים וכו', כולם יוצאים דרך גדילתן. והגמרא אומרת, ככה אומרת גם הברייתא, תניא עמי אחי, עצי שיטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר, פירוש אחר לעומדים, הכוונה מעמידים, שמעמידים את ציפוים. כלומר, כשהתורה אמרה, ואת הקרשים תצפה זהב, אין הכוונה שיעשו טס ארוך ועבה של זהב, כמו הקרש, ויעמידו אצלו, אלא הכוונה שהקרשים מעמידים את הטסים, יעשו טסים קטנים בקרשים ויקבעו את זה מסמרי זהב, שבעצם הקרש עצמו יעמיד את הציפוי, ולא שהציפוי עומד בפני עצמו. דבר אחר, עומדים, מה הכוונה עומדים? שמה תאמר, עבד סברם, עבד סיכויין. שמה תאמר, כשנגנזו קרשי המשכן, אז כבר עבדה תקוותם. כלומר, בטלים לעולם, ולא יחזור לנו לקרשים לגמרי. תמוד אמר, עצי שיטים עומדים, שהם עומדים לעולם ולמי עולמי, לנצח נצחים. עוד מאמר, בשם רבי שמעון בר יוחאי, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. כלומר, אני יכול לפתור את כל העולם מהדין הקשה לעתיד לבוא, על כל העבירות שנעשו, ממתי שנבראתי עד עכשיו, מרוב זכויות שיש לי, אני יכול לסבול את המעשים והעוונות ולפתור אותם מעונש. ולמלא אלעזר בני עמי, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם גם אלעזר בני מצטרף עמי, אז מיום שנברא העולם עד עכשיו, כל העבירות מאז בריאת העולם. ולמלא יותם בן עוזיהו, שהיה ענב ומיוחד וצדיק, מלך יהודה, שהוא גם עמנו, אז מיום שנברא העולם עד סופו, לא רק עד עכשיו, אלא עד סופו, סוף העולם. והרבה מפרשים עסקו מה בדיוק רבי שמעון בר יוחאי רצה להגיד בזה, וגם מה בדיוק היו הזכויות המיוחדות של רבי שמעון בר יוחאי, ובנה ויותם בן עוזיהו וכו'. עוד, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי בני עלייה ומועטים, ראיתי אנשים שהם עלייה צדיקים, שהם יקבלו פני שכינה, והם מספרה מועט, הם מועטים. אם אלף הן, אם יש אלף, אני ובני מהן. אם מאה הם, אני ובני מהן. ואם שניים הם, אם יש רק שניים כאלה, אני ובניהן. אנחנו בני עלייה. אומרת, אגמר, מיזות ריקו להי, מה, כל כך מעטים הצדיקים במדרגה הזו? ואמר רבה, טעם ניסר אלף ודר אהב ודקם בדקות שבריחו 18,000 שורות של צדיקים יש לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר סביב 18,000 ושם העיר מיום השם שמה כלומר יש יותר מ-1,000 צדיקים ודאי שיותר בטר מ-1,000 צדיקים שהיו במדרגה כזאת עומד כבר לא קשה באמת הן מדרגות שונות עד המסתלקה באספקלריה המהירה עד לא מסתכלי באספקלריה המהירה כלומר נכון באמת מדובר רבי שמעון כשהוא דיבר על בני עלייה מדובר על כאלה שמסתכלים בספקלריה המהירה, כלומר, בזכוכית, במחיצה שקופה. רואים בבירות פני השכינה. אבל מה שרב אמר שיש 18,000 וכו', מדובר על מדרגה פחות. המחיצה שחוצצת לא כל כך שקופה, לא כל כך בהירה. כלומר, יש להם פחות קשר עם השכינה. אומרת, אמר, זה נכון? אתם מסתכלים בספקלריה המהירה, מי זוט ריקו להי, באמת כל כך מועטים, שרק רבי שמעון ובנו, ואמר רבי לא פחות אלמה מתלטים ושיטה צדיק כדי מקבל שכינה כל יומה. כלומר, אנחנו יודעים שיש להם לבב צדיקים, 36 צדיקים, שמקבלים פני שכינה כל יום. תמיד יש 36 צדיקים כאלה. שנאמר, כאלוהי משפט השם אשרי כל חוכי לו, המחכים לו, לא בגימטריה, תלטים ושיטה נעבו, 36. כלומר, יש לפחות 36 צדיקים כאלה, אז למה הוא אמר, רק שניים אני ובני מהם? לא קשה, אומרת הגמרא. דאי לבבר, הדאי לי בלא בר. כלומר, תלוי באמת. מה שדיבר רבי, הכוונה, הם נכנסים רק לאחרי נטלת רשות. עלי בבר, הכוונה, אמנם הם מסתכלים באספקלריה מהירה, אבל הם נכנסים רק אחרי נטלת רשות. אז בזה נראינו 36 צדיקים. עדיין עם מדרגה פחות, צריכים לבקש רשות. אבל הראשון בר יוחאי וחבריו או בנו, מדובר שנכנסים בלא רשות. כלומר, כאלה צדיקים, או לפחות הוא ובנו, שלא צריכים רשות. עוד למד במשנה, בשעה פטירתם למקדש, אחרי גמר מצווה הרבה, מה הם אומרים? אז אמרנו, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. רבי לזה אומר, רבי לזה אומר, ככה אומרים, ליה ולה למזבח וכו'. שואלת הגמרה על זה, על דיבר רבי לזה, רק המשתתף שם שמיים בדבר אחר. הרי איך אפשר, אסור לחלוק כבוד לדבר אחר יחד עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא משתף שם שמיים, שזה יה, ודבר אחר מזבח באותו שבח. אסור לעשות כן, דתניה. כולם משתף שם שמיים בדבר אחר. נעקר מן העולם שנאמר זובח לאלוהים יוחרם ביטל השם לבדו התורה אסרה עבודה זרה בעונש מיטה יוחרם אפילו מעובד בשיתוף אז אותו דבר גם כאן אסור לחלוק כבוד לדבר אחר יחד עם הקדוש ברוך הוא אלא אומרת אם לא ככה היו אומרים הכי כמר אם היו אומרים ליה אנו מודים כלומר לא היו משתפים באמת באותו שבח היו מחלקים את השבח להשם אנחנו מודים ולך מזבח אנחנו משבחים שאתה חביב לפני השם לכפר עלינו ליה אנו מודים ליה אנחנו מודים לך אנחנו מקלסים וכו'. כלומר אין פה משתף שם שמיים דבר אחר. הברכה כוללת שני עניינים שונים. אמונה באשר ושבח למזבח. עוד למדת במשנה כמעשה וכחול. כמו שאמרנו כסדר מצוות הערבה ביומות החול. כך עשו גם בשבת. ורבי יוחנן לברוקה הוא מביא חריות של דקל וכו'. אז אמר רבו נו מה איתם ורבי יוחנן לברוקה? מאיפה הוא למד שמביאים ענפי דקל? אומרת לגמרי דכתיב לעניין מצוות לעניין נטילת ארבעת המינים ולקחתם לכם כפות מרים וכו'. כפות, שניים, שני כפות דקל, אחד ללולב, ואחד לעוד כפות מתי למזבח, חביתה בצד המזבח, כמו שאמרת רבי יוחנן לברוקה. ואיך רבנן מסביר את המילה כפות? הם אמרי כפת כתיב. נכון, כתוב כפות, שלכאורה מדובר פה עוד רבים, ויש פה שניים, אבל כתוב את זה בלשון יחיד, כפת, כלומר בלי וו. זה בא למנת שלא צריך ליטול אלא ענף אחד של דקל, כמובן המצוות נטילת מולב. רבי לוי הוא מסביר את רבי יוחנן לברוקה בצורה אחרת, הוא אמר כתמר, הסיבה שמביאים חריות של דקל, להראות שעם ישראל כמו תמר, מה תמר זוהה? אין לו אלא לוי אחד, כלומר שרף הדקל שנמצא בגזרו, הוא נמצא רק בגזע בלבד, אז גם ישראל אין להם אלא לוי אחד לוי שבשמיים. מכאן הגמרא דנה בברכות על ארבעת המינים וישיבת סוכה, וזה נראה בעזרת השם פעם הבאה. הגענו למאה עמוד ב', חזק וברוך.